הגשר שנשבר. כתבתה של אינס אליאס. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. נוזהת קצב, אז דרוויש, הייתה רק בת 20 כשהקימה קבוצה של סטודנטים שלימדו עברית במעברות. השנה הייתה 1952. כשפגשה באקראי נשים פלסטיניות מבית ספפה, החליטה ללמד גם אותן עברית, והחלה להסתובב ברגל בין הכפרים הערביים באזור המעברה שבה התגוררה, בגבעת שאול בירושלים. בלילות הייתה חוזרת ברכב הדואר לביתה. העיסוק המרכזי שלה היה המפגשים עם הנשים הערביות, מספר אילן קצב, אחיינה. הן העריצו אותה. היא הייתה מבחינתן אור גדול. מישהי שיכולה להביא שינוי. הם לא הבינו איך אישה שצמחה בעיראק מדברת את הדברים האלה. העיראקית הקטנה הזאת שמדברת עברית וערבית של עיראקים. מאחורי נוזהת קצב המתגוררת בדירתה שברמת גן והיום, 1 באפריל, מציינת את יום הולדתה ה-90. עשרות שנים של פעילות ציבורית אידיאולוגית ומסורה שסיעה הפוליטי בבחירתה לחברת כנסת מטעם מפלגת מפאי ב-1974. היא נולדה בבגדד למשפחה עמידה של 7 ילדים, שעברה לבצרה לאחר מות האב. שם פתחה אימה מתפרה, שאותה פקדו נשות המעמד הגבוה של העיר. קצב למדה בתיכון הממשלתי בבצרה, והייתה תלמידה מצטיינת. ב-1951 היגרה עם משפחתה לישראל. כל המשפחה נרתמה כדי לשלוח את קצב לאוניברסיטה העברית, שם למדה לימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה. העשייה הציבורית בערה בה. כפי שמציין הסופר אלי אמיר, חבר קרוב של קצב ושל בן זוגה ראובן, שהיה מנהל המחלקה הערבית ברשות השידור. נוזהת הייתה אשת ציבור מלידה, במהותה. היכן שהייתה, היא תרמה תרומה רבה ומשמעותית, בסבלנות אין קץ ויחס אישי לכל אלה שהיא באה איתם במגע. בין הפעילויות שבהן לקחה חלק בראשית דרכה, הייתה מחאה של כ-70 סטודנטים מעיראק, שבתחילת שנות ה-50 נאבקו כדי להיכנס לאוניברסיטאות. אלו נשלטו על ידי אליטה אשכנזית ותיקה, ושימשו ללכידות חברתית של קבוצה זו, תוך כדי הגנה על הציבור מפני התבוללות לבנטינית, כפי שמתאר הסוציולוג דוקטור אורי כהן במאמרו מ-2005, האוניברסיטה העברית והריבוד המעמדי-עדתי בעשור הראשון. לדברי כהן, החשש מפני שינויים תרבותיים כתוצאה מגלי העלייה מארצות האסלאם, הפך למטבע שגור בקרב אקדמאים בכירים. תפיסות אלה הובילו לכך שיהודים ממדינות האסלאם לא התקבלו ללימודים אקדמיים, גם אם היו להם כל הנתונים והמסמכים הדרושים. ממכתבים שכתבו יוצאי עיראק באותה תקופה, ומספרה האוטוביוגרפי של קצב, סנוניות השלום, עם הנשים הערביות והדרוזיות בישראל, הוצאת מעריב 1998, עולה כי הסטודנטים העיראקים התאגדו ודרשו שיתאפשר להם לקבל השכלה גבוהה. המחאה כללה גם הפגנות מול האוניברסיטה העברית ופניות לסוכנות היהודית בטענה שהפרה את הבטחתה ליהודי עיראק שהם יתקבלו באופן מלא ושוויוני בארץ הקודש. לבסוף, רק מיעוט מהמוחים אכן הצליחו להיכנס ללמוד באוניברסיטה. בספרה מתארת קצב את המאבק הזה כאירוע מכונן בחייה. בשנה השנייה ללימודיה, הקימה קצב תנועה של סטודנטים שלימדו עברית במעברות. ב-2007, באחד הראיונות הספורים שהעניקה בעשורים האחרונים, היא סיפרה לפרופסור פנינה מוצפי הלר, אנתרופולוגית ודור שני להגירה מעיראק, אנחנו עוד בעצמנו בקושי מדברים עברית. העברית שלי ממר עלה, ממורטטת, לא רהוטה, אבל אמרתי, נלך למשפחה, נשמע את הצרות שלהם, נעזור לאבא שישלח את הילד שלו ללמוד עברית בבית ספר. וככה התחלתי. סיפורה של נוזהת קצב הוא חלק מסיפור כולל של דור של יהודים משכילים שבאו ממדינות המזרח התיכון. השליטה של מהגרים אלה בשפה ובתרבות הערבית אמנם איימה על חזון קור ההיתוך, אבל בו בזמן היה זה הון תרבותי משמעותי, במיוחד עבור ממסד אירופי. כך עד שנות ה-70, שכבת האינטלקטואלים דוברי הערבית היו מבוקשים מאוד לא רק במנגנוני הביטחון ובשירות הציבורי, אלא גם בכלי התקשורת בשפה הערבית. הם הועסקו בסוכנויות ממשלתיות, באגף ההסברה של ההסתדרות, בבית הדפוס הערבי, במחלקה הערבית ברדיו קול ישראל, ואחר כך גם בטלוויזיה הישראלית בערבית. בשנות ה-70, כשמאגר המזרחים הצעירים דוברי הערבית הלך והצטמצם, הפכה השפה הערבית למקצוע חובה בבתי הספר היסודיים, וצהל התחיל להכשיר את העתודה של דוברי הערבית, הערביסטים. אנשי התקשורת והתרבות המזרחים בני הדור הראשון פעלו ויצרו בשפה הערבית, הפגינו יצירתיות לשונית וייבאו מגמות ספרותיות מהעולם הערבי, כפי שמציין פרופסור עמל ג'מאל מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, במאמרו תפקידם של יהודים מזרחים בעיצור ערבים שקטים בעיתונות בשפה הערבית בישראל וההתנגדות הפלסטינית לו. הם נפגשו בסלונים וקיימו דיונים ערים עד השעות הקטנות של הלילה, האזינו למוזיקה ערבית ושרו, קראו שירה בערבית ודיברו על ספרות. אחד מהסלונים האלה היה הסלון של ראובן ונוזהת קצב. היו להם הרבה מאוד חברים, מספר אילן קצב, 54. במיוחד הרבה חברים עיראקים. הם היו אנשי תרבות והם ערכו הרבה, כל הזמן, בלי סוף. גם אם הם נחשפו לתרבות יותר מערבית, הם תמיד שמרו על התרבות של יהדות עיראק. כחלק מהיצירה הזאת של משכילים מזרחים, הצטרפה קצב ב-1954 לתחנת קול ישראל בערבית. בשנותיה הראשונות שידרה התחנה רק שעות ספורות ביום, בעיקר מוזיקה ומעט חדשות ופסוקים מהקוראן. ב-1956, כשעברה לסמכותו של משרד ראש הממשלה, היא הפכה לתחנה המיועדת למאזינים במדינות ערב. בעיקר, היא ניסתה לתת מענה לשידורי התעמולה הערביים. אז החלה התחנה לשדר 10 שעות ביום בשפה הערבית המדוברת, במטרה לפנות לקהל הרחב ביותר באזור. לשם כך, הועסקו עובדים יהודים יוצאי מדינות ערב, בעיקר עיראק, סוריה ומצרים. במקביל לשידורי חדשות ומשדרים פוליטיים, החלו לשדר גם תוכניות בערבית שעסקו בספרות, חברה ותרבות. תוכניתה של קצב הפינה לאישה עסקה במתן מידע לנשים בנושאים של משפט, זכויות וחברה. מאוחר יותר, היא ערכה והגישה תוכנית שנקראה אשנב לבת ערב, ועסקה בשוויון ובזכויות נשים במדינות ערב. השידורים בתחנה היו אמורים להיות מעל ראשם של העולים המזרחים, אומר פרופסור רפי מן מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. הם לא כוונו לציבור היהודי דובר הערבית, אבל כולם האזינו להם. העולים ממדינות האסלאם האזינו גם לשידורי הרדיו מארצות מוצאם. הצלילים המוכרים היו נחמה עבור העולים בתנאי המעברות הקשים, אך הם הרחיקו אותם עוד יותר מהתרבות הישראלית המתהווה. הנתק של מזרחים מכלי התקשורת הממלכתיים ביטא ועדיין מבטא נתק תרבותי עמוק בין הממסד שרובו עדיין אשכנזי לחלקים נרחבים בציבור המזרחי, אומר מן. נתק זה אפיין גם את העיתונות הישראלית, ועל רקע מגוון השפות המערביות שקיבלו ביטוי בעשרות עיתונים והוצאות לאור, בלט מספרם המזערי של עיתונים בשפה הערבית. בהיצע המועט הזה, אינטלקטואלים מזרחים לקחו חלק מרכזי. למשל, בעיתון אליהו, שהודפס בשנים 1948 עד 1968 והיה משוייך לרשימות הערביות המקורבות למפאי. בין האורחים הראשיים של העיתון, היה ניסים רג'ואן, סופר ידוע בעיראק, שעבד כעיתונאי בבגדד טיימס, וטוביה שמוש, מתרגם יליד סוריה. כותב ועורך בולט נוסף היה מנשה זערור, שערך את העיתון על בלד, המולדת, בבגדד. לדברי ג'מאל, עד שנות ה-80, אינטלקטואלים מזרחים ביססו תשתיות ופיתחו תכנים במערכת התקשורת הישראלית בערבית, וכך היו אחראים במידה רבה לצמיחתה. על בני הזוג קצב, שהיו חלק מהאליטה הזאת, אומר אחיינם אילן. הם לא עשו אישיו ממה שהם. הם עצמם לא הביאו ילדים לעולם. והיו ציר מרכזי בשביל המשפחה המורחבת. ראש השנה ופסח תמיד היו אצלם. אם היו בעיות, אז תמיד הלכו עליהם. הם היו סוג של מגשרים. בני זוג שרבו, הלכו לראובן ונוזהת. כלכלית הם עזרו למי שצריך. הם תמיד דאגו לאחד את השורות. אם יש משאבים, ננצל את זה לטובת המשפחה. ננצל את היתרון האקדמי שלנו לדחוף את האחיינים ללמוד. הם כל הזמן דחפו לזה שנלמד. לא ממש עבד להם, רק חלקית. ואכן, התפקיד הדומיננטי שמילא השכבה המשכילה של יהודים דוברי ערבית בתחומי התקשורת, הביטחון והרוח, לא קיבל ביטוי משמעותי בקרב הדור השני והשלישי בישראל. הפעילות התרבותית הרבה שהתקיימה לרוב באופן לא ממוסד באותם סלונים ספרותיים דוברי ערבית, גם היא לא מומשה כמורשת עבור הדורות הבאים. במשך שנים, נוזהת עסקה בפעילות בקרב יהודים משכילים, בעיקר מהקהילה העיראקית, מספר אמיר. היא הקימה את ארגון אחי, אחדות חברת ישראל, והתמסרה לפעילות הזאת ב-20-30 השנים האחרונות. גם אותי היא גייסה לזה. אי אפשר היה להגיד לה לא. לכנסים של אחי, שבהם חילקה מלגות, באו 400-500 אנשים. וזאת הפכה גם למסגרת לליכוד העדה. לדברי האחיין אילן, אחי היה יותר העיסוק שלה אחרי שפרשה מהכנסת. היא אמרה לי, תבוא, יצפני יהיה. רינה מצליח, רוני דניאל. היה חשוב לה לשמר את התרבות, את המוזיקה. בשיחה עימה מנתחת מוצפי הלר את השיח הפנימי על הערביות בקרב הדור הראשון ליוצאי עיראק המשכילים בישראל. בהתחלה הם מדברים על כמה החלום הציוני הוא נהדר. אין להם המודל של הציונות כגוף עוין. הם רואים את הרצף בין הערביות ובין המדינה היהודית המודרנית, והם הגשר האמיתי שמחבר בינה לבין העולם הערבי. אמיר מתאר כיצד התחושה הזאת התחלפה באכזבה. הנושא של יהודים וערבים היה מאוד חשוב לנוזהת, הוא אומר. אנחנו יהודי עיראק, מכרו לנו את הלוקש שנהיה הגשר בין מדינת ישראל לערבים, בין שני העמים. זה פוטנציאל עצום, אבל בפועל לא נתנו לנו את הכוח. נוזהת הקדישה את עצמה למגזר הערבי בכל ימי חייה. היא הייתה אחת המעטות שבמסגרת פעילותה בהסתדרות עסקה במגזר הערבי. הייתה לה אידיאולוגיה. קצב סיפרה למוצפי הלר על התקופה שבה החלה את פעילותה ביישובים ובכפרים הערביים. הייתי רואה את הבחורות בסביבה בשכונת קטמון שבאות מבית ספפה שהוא כל כך קרוב. שאלתי אותן, אמרו לא יודעות עברית. חילונה קעדנו על הרסים, שמו אותנו כך, שישבנו ממש על ראשם, יעני תביני, איפה בנינו את המדינה שלנו? היה ככה שביל קטן שמוביל מהמעברה לכפר. אז הציע קצב ללמד אותן עברית. ב-1954 קיבלה העשייה של קצב הכרה ממסדית, והיא מונתה לרכז את פעילויות ההסתדרות בקרב נשים בחברה הערבית, כשקיבלה את המשרה, כל המשפחה עקרה מירושלים לתל אביב. קצב הרחיבה את הפעילות ליישובים ערביים נוספים, וארגנה שיעורי ערב, הרצאות וקורסים מקצועיים. כמו כן היא יסדה את הביטאון בשפה הערבית, דבר האישה. במשך עשרות שנים, עם ובלי ההסתדרות ומפאי, עבדה קצב עם הקהילה הערבית והדרוזית, והצליחה לבסס תנועה רחבה של נשים ערביות. אף אחת לא ישבה בערב בבית, סיפרה למוצפי הלר. חוגי בית, חוגים לנשים, התנדבות של מנהלות בתי ספר שנסעו בכפרים להרצות לנשים, להסביר להן על הזכויות שלהן, להגיד להן שהוא, בעלך, לא יכול לגרש אותך ככה סתם. אנחנו נכנסנו לתוך הכפרים, וזה לא כל כך פשוט. הייתי בחורה צעירה, נוסעת לכפר, הולכת ברגל, חוזרת באוטו של הדואר שחזר מהסיבוב שלו בכפרים כשכבר היה חושך. אחת מהנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל, שאימן עבדה קצב במשך השנים, היא עמל דרוויש בת 79 מעכו, שקיבלה בינואר השנה את עיטור יקירת העיר עכו על תרומתה לקהילה. אני עמל דרוויש, והשם הקודם של נוזהת היה נוזהת דרוויש, היא אומרת. היא כל הזמן הייתה אומרת לי שאנחנו קרובות משפחה. דרוויש עבדה כרכזת אזורית בנעמת בצפון, התנדבה בארגונים שונים ומתנדבת עד היום. בנוסף לכך, היא חברה בהנהלת פסטיבל מסרחיד ובארגון אדם לאדם חבר, המשותף ליהודים ערבים ודרוזים, שהקימה קצב ב-1986. היא אישה מאוד רצינית, אומרת דרוויש על קצב, מאוד אהובה ומאוד עניינית, ואני שמחתי מאוד לעבוד איתה. הייתי העוזרת שלה במפגשים. היא הייתה מתקשרת אליי ואומרת לי, עמל, עושים מפגש בעכו, ואני הייתי מזמינה את החברות, מארגנת את המקום. זה היה לקירוב לבבות, והיינו מבקרות גם אצל משפחות, מגיעות לבתים של ערבים, דרוזים, נוצרים ויהודים ממקומות שונים בארץ. הכרנו הרבה אנשים, ועד היום יש לי קשרים של חברות איתם. אנשים גם הכירו אחד את השני. אנשים מהצפון הכירו אנשים מהדרום. עשינו תוכנית מאוד יפה שנמשכה הרבה שנים. היינו נפגשות בתל אביב, בעכו, בחיפה, בכפרים. הפעילות הייתה בעיקר לנשים. לפעמים במפגשים גדולים היו גם גברים. דרוויש מוסיפה שנוזהת באה מתוך התרבות הערבית. היא הייתה עיראקית ולפעמים היא הייתה מדברת ערבית עם חברות מהכפרים שלא כל כך הבינו עברית. היא הייתה מתרגמת להן דברים שנאמרו ועוזרת להן עם הרשויות. הפעילות שלנו נתנה כוח לנשים אפילו יותר משציפינו. כל הדברים האלה השפיעו לטובה על הנשים. היום תסתכלי באוניברסיטאות. נשים נשואות ואימהות לילדים לומדות באוניברסיטה. תראי כמה רופאות יש לנו. מהנדסות, חברות כנסת, מפקחות במערכת החינוך. היום לנשים יש כוח גדול מבחינת עבודה, מבחינה פוליטית. הן חזקות ומבינות יותר את הזכויות שלהן. הן נלחמות. הרבה היום מקבלות תפקידים ממשלתיים. הן הוכיחו את עצמן, והן עצמן רואות שהן יכולות, אז גם היחס עליהן מתחיל להשתנות. אני בחיים שלי עשיתי שמיניות באוויר, ממשיכה דרוויש. בבית קדם בעכו עשינו מועצה של 50% יהודים וערבים. עשינו מפגשים, טיולים, נסענו לחול ביחד. כל זה כדי לחיות ביחד באהבה. עשינו שילוב אזורי גם בקיבוצים בין יהודים לערבים. בחתונות ובשמחות אנחנו ביחד. אבל יש נקודה לפעמים ששוברת את התנועה הזאת, כמו מה שקורה עכשיו בשייח ג'ראח ומה שהיה במאי. גרתי כל החיים שלי עם יהודים, למדתי עם יהודים, עבדתי עם יהודים, ולי היו אפילו יותר חברים יהודים מערבים. אבל בכל פעם שיש תקרית שהיא לצד הזה או השני, אז יש נתק. זה קורה, אבל מיד חוזרים. זה לוקח חודש-חודשיים במקרה הגרוע. אנשים שוכחים מהר, החיים נמשכים כרגיל, עד ששוב קורה משהו כואב משני הצדדים. ב-1955, שנה לאחר שמונתה לרכז מטעם ההסתדרות את הפעילות בקרב נשים ערביות, הצטרפה קצב למפלגת מפאי. לדברי אמיר, מפאי ארגנה כל עדה בנפרד ועודדה התארגנות עדתית במקום ליצור מסגרות בין עדתיות. קל היה לשלוט דרך זה. במפאי היה תא של עיראקים, וכולנו בצורה זאת או אחרת היינו קשורים זה בזה, כולל נוזהת, שלקחה עליה את התחומים של האקדמיים ואנשים. את מועמדותה לתפקיד חברת כנסת הגישה קצב ב-1969, וב-1974 שובצה במקום ה-34 ברשימת המערך. כמה שנים לפני בחירתה, היא ייסדה את המחלקה לצרכנות בהסתדרות, תחום שהוסיפה לעסוק בו גם לאחר שסיימה את כהונתה בכנסת. היא ניהלה את המחלקה בהצלחה רבה, והביאה את נושא הצרכנות לידיעת הציבור דרך השתתפות בתוכניות טלוויזיה פופולריות כמו קולבוטק ותוכנית האירוח של מני פאר. קצב כיהנה כחברת כנסת עד 1977 והייתה חברה בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה וכן בצוות מעמד האישה בדיני עבודה. לדברי אמיר, היא לא נשארה בכנסת משום שמפאי הציבה מכסות עדתיות והייתה שם גם שושנה ארבלי על מוזלינו. מוצפי הלר מציינת כי היא עשתה את הכל בכוחות עצמה, והם אלה שהיו זקוקים לה. היא הייתה היחידה שעשתה עבור מפלגת העבודה את העבודה בכפרים הערביים. היא זאת שהביאה להם את הנשים הערביות. לדברי ג'מאל, אנשי התקשורת והתרבות המזרחיים שילבו, אם במודע ואם באופן בלתי מודע, בין אהבתם לשפה ולתרבות הערבית לבין מטרות לאומיות פטריוטיות. ניתן לזהות שילוב זה בהצעה של קצב לסדר היום ב-76 בוועדת החינוך של הכנסת, תחת הכותרת הצורך בהגברת לימודי השפה הערבית בבתי הספר לאור חיוניותה לביטחון ולשלום. בהקשר זה, אומר הסוציולוג פרופסור יהודה שנהב, כי השפה הערבית עברה טרנספורמציה והפכה להיות שפה צבאית. ב-1971 ראש אכ"א פנה למנכ"ל משרד החינוך, ואמר שהדור השני של העיראקים לא רוצים ללמוד ערבית. הם אמרו, לא צריך לקחת ילדים של עדות המזרח, אפשר לקחת ילדים מצטיינים שילמדו את זה בריאלי, בלידה, בתיכון חדש, באליאנס ברמת אביב. יישובים מבוססים אבל אשכנזיים. זה הפך את השפה הערבית למקצוע אשכנזי. מכל 4 אנשים היום בצבא שמשתמשים בשפה הערבית, 3 אשכנזים. האשכנזים הפכו את זה לסמל סטטוס פרופסיונלי. השימוש של הממסד הביטחוני בקניין הרוחני שהביאה איתה השכבה המשכילה של הדור הראשון המזרחי, הותיר מרחב צר בלבד לפעילות תרבותית ואינטלקטואלית שהייתה חיונית לחברה המזרחית. זה היה ביטוי עמוק לתהליך של החדה סימבולית שעברה התרבות המזרחית בארץ. תהליך שמתבטא עד היום בהיעדר ייצוג או בייצוג שלילי של תרבות זו בשיח ההגמוני. ההדרה של השכבה המשכילה של יהודים דוברי ערבית באה לידי ביטוי באופן החריף ביותר באובדן ההון התרבותי שנכפה על הדור השני והשלישי של מזרחים בישראל. צריך לשים את הסיפור של השפה במרכז, אומר שנהב. ישראל היא חברה של שפה אחת. זה היה כך מההתחלה, לא רק כלפי ערבית. חיסלו את כל השפות. אבל מה שלא אומרים הוא שהשפות האחרות הן שפות גלות, וזאת השפה של הארץ. היא שפה חיה פה. הגיעו לפה יהודים מכל ארצות ערב. היה כאן כל המנעד של השפות הערביות. פן ערביות במיטבה. מחקו את הכל. הייתה אסכולה מאוד חזקה באקדמיה ללשון העברית שהתנגדה לשימוש במילים ערביות בשפה, הוא מוסיף. עברית היא שפה נורא דלה, רצו לחדש את העברית ולא נתנו להם להכניס ערבית. ב-1949 הפיצה המדינה מנשר, ובגלל שזה יותר מדי דומה למנשור, הפכו את זה למזכר. אבל אי אפשר לנתק בין העברית לערבית, הן תאומות. הערבית הייתה פונדקאית של שירת הים. בהגדה של פסח, סוס ורוחבו רמה וים. מה זה רמה? זה בא מרמה בערבית, להשליך. יש קשר אטימולוגי בין עברית לערבית. צריך לגלות את העברית בתוך הערבית. ערבוב הלשונות בין העברית לערבית שהיה נפוץ אצל בני דורה של קצב, יצר דיאלקט ייחודי שהדגיש את החיבור שלהם אל המקום הזה. אותו דיאלקט נעלם עם הדור שלה שגלש בטבעיות בין שתי השפות. הממסד שלקח את המונופול על הערבית הוא אותו ממסד שלקח את הערבית מהדורות הבאים של המזרחים, וגם את האפשרות לשמר את הדיאלקט כדבר דינמי, חי, מתפתח, שיוצר תרבות מקומית אותנטית. כשאני מזכיר את השם שלה, אנשים זוכרים אותה מכל בוטק, כיושבת ראש האגודה למען הצרכן, מספר אחיינה אילן. האישה העיראקית עם המבטא הכבד שמגינה על הצרכן, זאת שמופיעה אצל מני פאר. היא הייתה מופיעה עם המבטא העיראקי שלה, והילדים היו צוחקים עליי. אבל הדבר הבאמת יפה בה, היה שזה לא עניין אותה. היא התגעתה בזה. היא אף פעם לא ניסתה להעלים את המבטא שלה. להפך, היא כל הזמן הדגישה אותו. זוכרים גם את התסרוקת שלה. אמא שלי תמיד הייתה אומרת שלדודה יש ספרית מיוחדת. הגשר שנשבר. כתבתה של אינס אליאס, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.